הרבה לשאול יש בו. כן, אז אנחנו קוראים את פרק ט' בספר שמואל א', מתחילים עם שאלות. כן.
סתם, זה לא ממש פשט, אבל יש פה דו-שיח בין שמואל לבין אליהו, דו-שיח
שהוא לא כל כך מובן. מתעקש דווקא לבוא, הוא אומר, לא, אל תבוא. בסוף הם הולכים, אבל בשביל
מה
צריך
להזכיר את
הדו-שיח
הזה? מה זה
משמש
פעם
היום? או שזה לא שאלה? כן, אז אני אחזור על השאלה. אנחנו לומדים שמואל א' פרק ט', והשאלה הראשונה היא הדו-שיח בין שאול לנער. כן, שהוא אומר לו, בוא נלך לאיש האלוקים, לזה אתה מתכוון?
כן.
יפה מאוד. זה דבר מעניין ביותר, שהוא מלמד על מה אנחנו למדים מהסיפור הקצר הזה. הדו-שיח בין שאול לנער שלו. מה זה מלמד? צניעות של? יפה מאוד, אבל זה דווקא לא מהמקום הזה. אולי בעצם כן, מכל הסיפור הזה של הנער, המפגש בין הנער ושאול, הדיבור ביניהם, למדים תכונה אחת גדולה מאוד של שאול. מה תכונתו? תסתכלו בתוך הכתובים, הצורה שהוא מדבר איתו. כן. אתה אומר את חוסר גאווה, או במילה חיובית, ענווה. ענווה גדולה מאוד. איפה רואים את זה? בואו נסתכל. תסתכלו פסוק ג' ותאבד נא אתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, וקום לך בקש את האתונות. כן, זה נראה נורמלי. יש אדם גדול ומכובד, הבן הגדול, שולח אותו אבא שלו לחפש אתונות, קח איתך נער. אחד הנערים, זה משהו תפל כזה. והוא אחרי לו הולך ועובר והולך עם הנערים, עם הנער, והם מבאו ארץ סוף, ושאול אמר לנערו, אשר אמו, לך ונשובה. בוא נחזור. פן יחדל אבי מן האתונות, ודאג לנו. זה ממש מוזר. הוא כאילו מבקש רשות מהנער לחזור הביתה. והוא אומר, אבא ידאג לנו. שם לב? לנער אשר אמו. להגיד לנער אמו, נמצא איתו ביחד, זה ממש קשר מעניין מאוד, קשר יפה. יש בו קשר של ענווה. ומה שאתה בעצם הערת, זה המשך הפסוק, והנער אומר לו, לא. ואומר לו, הנה נע, איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא, אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. ואומר שאול לנערו, והנה נלך, ומה נביא לאיש? כי הלחם מזל מכלנו, ותשורה אין להביא לאיש האלוהים, מה איתנו? ויוסף הנער לענות את שאול, ויאמר, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים, ויגיד לנו את דרכנו. לפנים בישראל... לא. ההפך, מוזכר ששמואל נתן להם... מנה אחת אפיים, כן? נתן להם לאכול, ומנה עיקרית, ושם לו שם בפנים. לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, אמון אחד הרואה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, לך נלך, וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים. כן? גם פה רואים אחרי דו שיח הזה שהנער מתאמץ לשכנע, ובכל הוא מוכן לשלם את העלויות מכיסו, ושאול שומע בקולו. למרות שעל פניו היה נראה שברגע הראשון הוא לא כל כך רצה ללכת. אז מהמפגש בין שאול לנער לומדים על תכונה יסודית חשובה מאוד של שאול. יש בו ענווה, הוא איש עם אוריינטציה חברתית גבוהה מאוד. כן, הוא איש נעים הליכות, נעים להיות הנער שלו, שווה להיות נערו, כן. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה צריך להעצים את השאלה שלך. זאת בעצם אחת מהשאלות הכבירות ביותר של הפרק הזה. נותן לך הזדמנות להגדיל את השאלה. זאת שאלת השאלות. שאלת השאלות. נראה על פניו ששאול לא מכיר את שמואל. לא מכיר את שמואל. בפשטות הוא לא מכיר אותו. איך אני יודע? איך אני יודע בוודאות שהוא לא מכיר אותו? מה? לא, זה אומר ששמואל לא מכיר את שאול. זה בסדר. שמואל לא צריך להכיר. איך אני יודע שהוא לא מכיר את שמואל? הוא עומד לידו מטר, נכון? דבר איתו, הוא אומר, אתה יודע איפה גר פה איש האלוהים? הוא אומר לו, אנוכי הרואה. איפה בזה הרואה? הוא אומר לו, אני. מה? הוא לא מכיר אותו. בסדר, נו, מה לעשות? לא היה אינטרנט, לא היה טלוויזיה, CNN, אין קליטה באזור השומרון. אז הוא לא מכיר. הוא לא מכיר. פלא פלאות, הוא לא מכיר. אבל עוד יותר פלא פלאות, הנער. הנער. כן, דיברנו קודם על הדו שיח בינו לבין הנער. הנער אומר לו, פה יש איזה איש אלוהים. כאן השאלה שלך. אתה רואה איזה גודל של שאלה הזאת? הוא לא אומר לו, בוא נלך אל שמואל הנביא. יש רואה בישראל. שמואל הרואה? יש, הנה נער אומר לו, הנער, תשמע, יש פה איזה איש אלוהים. ידוע, הוא מפורסם. לא נורמלי, זה לא נורמלי. שמואל בכלל לא יודע מזה. לא מעלה על דעתו בכלל ללכת לכאן. גם לא כל כך רוצה ללכת. שאול, סליחה. שהוא לא רוצה כל כך ללכת, והנער הוא זה שדוחף אותו, הנער רוצה, הנער מציע, מתעקש, מוכן לשלם מכיסו, וגם הנער לא אומר לו, בוא נלך לשמואל הרואה. אלא אומר, יש פה איזה איש אלוהים, בוא נשאל אותו, אולי הוא יגיד, כל מה שהוא אומר מתקיים, כאילו שאנחנו לא יודעים, זה הרי, כבר כל הזקנים באו אליו, תמליך עלינו מלך, כבר כולם יודעים, מגדולם ועד קטנם, ששאול ושמואל הוא נביא, והוא כבר עשה מלחמה גדולה, וניצחון גדול, ואין בית בישראל שלא מכיר אותו, מסתובב בכל הארץ. פלא פלאות, פלא פלאות. שאול לא מכיר את שמואל. חד וחלק. איך זה ששמואל לא מכיר אותו? נא לרשום בתיקו האישי של שמואל בשמיים, פספסת עיר ואם בישראל. אתה אומר, כזה ביישן שאול שאינו הולך לכנסים גדולים של תשובה והתעוררות, אינו מתחכך בגדולי האומה, נראה קצת מוזר, שהוא לא מכיר, מוזר מאוד. תמוע מאוד בעיניי. עדיף להישאר בשאלה הקשה מאשר לומר תשובות קלות.
לא היה לו דין ודברים עם אף אחד לשאול. כי שמואל, מה היה התפקיד שלו? ליישב סכסוכים, נכון? ליישב סכסוכים. שאול לא הסתכסך עם אף אחד.
אני בטוח שגם אתה לא הסתכסכת עם אף אחד, אבל בכל זאת, אם אני אשאל אותך, אם שמעת השם של רב פלוני, אתה שמעת השם של רב פלוני. ואתה לא שאול המלך, והרב הזה הוא לא שמואל הנביא. אז נכון, בעידן התקשורת האלקטרונית, הכתובה והמצולמת, אז זה יותר פשיטה שאנשים מכירים. אבל אני יכול להוכיח לכם, תמיד כשלימדנו על גדעון, אז יש שם סיפור שגדעון רוצה להעניש את אנשי סוכות על זה שהם לא עזרו לו, אז הוא תופס נער שמשתלטת לו בשדה, רואה צון כזה, ואומר לו, תכתוב לי את 70, שמות 70 הזקנים של, של העיר סוכות. והנער כותב, קודם כל רואים נער אקראי בשדה, יודע לכתוב. בית, נער אקראי בשדה, יודע שמות של 70 זקנים. אני אעשה לכם עכשיו מבחן, תושבי קריאת משה והאזור, נא לרשום שמות של 20 רבנים, ונראה אם אתם יודעים לכתוב. אז לכתוב אני מניח שאתם יודעים, אבל שמות של 20 רבנים, אתם, ספק אם אתם יודעים. אז ושלומואל הנביא הוא דמות המרכזית, מה זאת אומרת? כל עם ישראל סתובב סביבו. זה כמו שמישהו לא שמע את השם של להבדיל, אני לא רוצה להגיד אף אחד, כי כדאו להבדיל, שמואל הנביא הוא בכל זאת גדול מכולם. תמיהה גדולה ביותר. עוד שאלות. כן. למה צריך את כל הרשימה הגדולה הזאת של אילן היוחסין של שאול? כן, אז אני, שנייה, אני פה יש לי איזו תקלה קטנה, עוד שנייה אחת, נחזור, נקליט את שאלתך. נפלאות הטכנולוגיה. כן, אז אנחנו, את שואלת ככה, פרק ת' שמואל א', את שואלת, למה יש פה רשימת יחס ארוכה כזאת? והיא איש מבנימין, הוא שמו קיש. אגב, לא מתחילים משאול, מתחילים מהאבא, זה גם דבר שהוא מטמיע. רוצים לספר על שאול, שאול זה. והיא איש מבנימין, הוא שמו שאול, בן קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בחורת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חי. כן, למה מביאים לנו רשימת יחס כזאת ארוכה? מה גם שאפשר להמשיך עוד הלאה, מן הסתם. אחרי הפיח יש עוד. ומי זה הגיבור חיל? האם זה הבן שלו? או הוא עצמו? נכון? כנראה שזה הוא עצמו. ולא היה בן, זה רק הפסוק הבא. ולא היה בן, הוא שמו שאול בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. נו? יש דמיון, יש דמיון. יש דמיון, מה גם שפה לא כתוב איש אחד. למרות שאומרים, אין איש טוב ממנו. הוא הכי טוב. אז מה זה מיד מעורר? איזה שאלה? איזה שאלה צריכה להתעורר אחרי שקוראים כזה פסוק על איש? יותר משמואל, אתה אומר. בגלל סתם, כי הרי שמואל וזקן. וגם דוד ישנו. דוד ישנו. אז למה דוד לא יותר טוב? אז אם כן, מה השאלה? אז מה השאלה? מילה אחת, מילה אחת. במה הוא טוב? מה? למה? למה הוא איש הכי טוב? למה הוא הכי טוב? או, נגזי גזר שאלת השאלות של פרק ת' ושל פרק י' ושל פרק י' א' ועד כנראה עד סוף ספר שמואל א', מה שאלת השאלות שצריכה להישאל? למה שאול? למה שאול? מה ראה הקדוש ברוך הוא לבחור, כן, ותראו את הפסוק, אני אציג לכם את הפסוק הקשה פה, תראה, פרק ת', פסוק תתוו, תתזיין, ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול, למור, כעת מחר, אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. כן, זה נראה כאילו ש... מינויו של שאול, סיימנו את השיעור לפני שבועיים, אם אתם זוכרים, ומשפט מאוד קשה מספר הושע, אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. והאיומים ששמואל מאיים עליהם על פרשת המלך, הוא אומר להם, אתם תצעקו מלפני המלך הזה שאתם ממנים לכם, ואני לא אשמע לכם. ופה על פניו נראה להפך. חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שמינה להם מלך. וכתוב על שאול שהוא הכי טוב. הכי טוב שיש. הכי טוב שיש. למה? למה הוא הכי טוב? מה הוא הכי טוב? אני חושב שאני שואל, למה את קוראת, למה הכתוב קורא לו הטוב מכולם? אז זה מה שאני שואל, מה יש בשאול שהוא הכי טוב למצב הנתון? למה הוא מתאים? למה הוא מתאים להיות מלך? מה גם שכולנו בסופו של דבר יודעים את סוף הסיפור, יודעים ששאול יחזב מרה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר עליו את הביטוי החריף מכל שאפשר לומר על אדם, כי מאסתיו ממלוך. מאסתיו ממלוך. הקדוש ברוך הוא מינה אותו בתקווה שהוא הטוב מכולם, והוא יחזיב עד הקצה. הכי מאכזב שיכול להיות. עד כדי כך שאפילו דוד המלך כותב עליו, כאשר הציל את שם את דוד מיד כל אויביו, ומכף שאול. אז אומנם חז"ל יש להם ביקורת על דברי שאול, על דברי דוד, שמשווה את שאול לפלישתים, אבל דוד עושה את זה. אחרי הביקורת של חז"ל, או לפני הביקורת של חז"ל, דוד משווה את שאול לפלישתים. והקדוש ברוך הוא אומר על שאול, כי מאסתיו. אז איך הוא היה טוב? איך הוא היה הכי טוב? במה הוא הכי טוב? ומה קרה? אז איך הוא הכזיב? זה עוד יש לנו זמן רב ללמוד. אבל למה הוא הכי טוב? למה הוא נבחר? למה השם בחר בשאול? למה השם בחר בשאול? אגב, אני מניח שהיו בדור ההוא עוד כמה אנשים ששאלו את השאלה הזאת. למה לא אני ולמה הוא? אז עוד נראה אותם, נפגוש גם את אלה. אבל השאלה הבסיסית, למה שאול הוא הכי טוב למלוכה? למה? מה יש בו שהוא הכי טוב? אז פרט אחד כבר ראינו, והוא? היחס עם הנער, אתה קורא לזה צניעות, אני אומר לזה ענווה יותר מאשר צניעות. צניעות גם יש בו, זה נכון. חז"ל אומרים ונראה את זה בפסוקים, זה דווקא בהמשך עם המרדף עם דוד. יש בו צניעות, צניעות שהייתה בו הצילה אותו וכדומה. מה? כן, זה כבר מדרשים רחוקים. בכל אופן, המפגש הראשון שראינו עם שאול, שהוא באמת מתאים למלוכה, כי יש בו ענווה. הוא מתייחס אל הנער בנימוס, הוא מדאג גם לנו, הוא אומר לנער, ידאג אבינו לנו, והנער אמו, והוא שומע בכל הנער, אבל מה יש בו שהוא מתאים? מה יש בו? עוד שאלות, קדימה. יש פה עוד ים של שאלות, כן. כן? ועוד בכלל, הוא לא משבט יהודה, אז... הוא לא איש יהודי? הוא לא יהודי, אתה... הוא ימיני. לא, גם לא שמאלני, אתה... הוא ימיני. איש ימין, מבנימין. אבל זה אפשר לפתור את הבעיה הזאת, לפתרת בקלות, בזה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שאדם יכול להיות מלך שלא מבית דוד, או לא מיהודה, אם יש נביא שמעמיד אותו למלך. ואכן זה מה שקורה פה. נביא מעמיד אותו להיות מלך. כן, עוד שאלות. כן. יפה מאוד. לא הייתי אומר נפגע, אלא בוא ננסה לראות רגע מה קרה שם. את מצביעה על מפגש הראשוני, המיידי, של שאול עם שמואל, ובוא ננסה לקבל את הרושם מה התחושות שיש שם, מה ההרגשות שיש שם. אז את קראת איזה היפגעות, סימן שהרגשתי שיש שם, שיש שם איזה תמרור שאומר, רגע, שימו לב, קורה פה משהו. פגיעה זה לא המילה הנכונה, אבל בוא ננסה לראות מה כן קרה. בואו נקרא את זה ביחד. הוא מגיע אל העיר הזאת, ויגע שאול, לקרוא פסוק י' ח', מפסוק י' ח' והלאה, בפרק ת'. ויגע שאול את שמואל בתוך השער, ויומר, הגידנה לי, איזה בית הרואה? כן? וכאן כבר הצבנו את השאלה, איך זה שהוא לא מכיר אותו? איך זה שהוא בעולם לא ראה אותו? בעולם לא פגש אותו? הוא לא יודע איך הוא נראה. ויען שמואל את שאול, ויומר, אנוכי הרואה. מי יכול עכשיו לסרטט לנו את פניו של של שאול? כן? מין תדהמה כזאת. ככה. מקבל מכה. לא, לא ציפה שהאדם הזה הראשון שהוא יפגוש בכניסה לשער העיר יהיה האיש שהוא מחפש בעצמו. מפתיע קצת. ולא רק שזה מפתיע, אלא, בואו ננסה לעשות את הפרצוף הבא שעושה שאול. ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרואה, עלה לפני הבמה ואכלתם ממי היום ושילחתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך אגיד לך. אגיד לך. ולאתונות העובדות לך זה שלושת הימים, אל תשם את ליבך. כי נמצאו. ולמי כולכם דת ישראל? הלא לך או לכל בית אביך.
שלוש מדריגות של שוק.
שוק, זה המילה. טיפול בהלם מוחלט. רק מגיע, שואל, איפה פה הבית של הרואה? טרח, אני הרואה. הוא אומר לו, ובוא תעלה איתי, תשעץ לי איזה... אבל זה לא כל כך מהמם, זה יפה, זה הכנסת אורחים. אתה כבר שואל, איפה אני? אז בוא תהיה איתי ואני אגיד לך את כל מה שבלבבך. בסדר גמור, זה יפה מאוד. ולאתונות, מישהו אמר משהו על אתונות? מישהו דיבר על אתונות? הוא הספיק לשאול משהו? אז זה רנטגן? מה זה? עד כדי כך הוא הרואה. הוא בהלם מוחלט. הוא לא יודע בשביל מה באתי בכלל, כבר הוא אומר לי מה... התונות אשר זה נמצאו. ולמי כולכם דעת ישראל? הנה המכה השלישית. המכה הראשונה, עצם הפגישה המפתיעה. המכה השנייה, שהוא אומר לו, התונות. והמכה השלישית, ולמי כולכם דעת ישראל? הלא לך ולבית אביך. אז לגבי התונות, הוא כנראה לא התרגש יותר מדי. הוא לא שואל, איך אתה יודע שעבדו לי התונות? כי זאת אומרת, הוא רנטגן. הוא רואה, יש לו העיניים טובות. הוא טוב רואי. אבל למי כולכם דעת ישראל? הלא לך ולבית אביך. מסתכל עליו שאול ככה באיזה מבט חשדני משהו, מהמום משהו. ויאמר שאול, ויען שאול ויאמר, הלא בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת אליי כדבר הזה? יש תשובה של שמואל? שום דבר. שמואל שותק, מחייך, חיוך כזה, מתחת לשפם. ויקח שמואל את שאול, תראו טיפול בהלם מספר 4, עוד טיפול בהלם. ויקח שמואל את שאול ואת נערו. שימו לב שגם שמואל מרגיש את היחס אל הנער. שאול לא עוזב את הנער ואומר לו, עכשיו זה למבוגרים, לך הצידה. לוקח אותו איתו. ויקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשקטה, מכניס אותו ללשכה שלו. ויתן להם מקום בראש הקירויים, פותחים את הדלת, כולם קמים. שמואל נכנס, נכון? פשיטה שכולם קמים. ורואה שאול ונערו שיושבים שם אנשים, מכובדים מאוד, יושבים שם אנשים, 30 איש. הם הבקרואים. והוא שם לו מקום בראש. נותן לו לשבת בראש השולחן. כל זה עדיין שאול יחשוב שמדין הכנסת אורחים, אולי עושים את זה לכל אדם. נכון? הגיוני. אדם גדול. ואז הוא נותן למקום לשבת בראש הקרואים, והם רק 30 איש. והיום השמואל הטבח. שמואל עושה ככה עם היד, כמו רבה, דפק על השולחן, מגיע הטבח. כמו בסרטים, טבח עם הכובע. נכנס הטבח. טבח זה שוחט אגב, לא בשלן. והיום השמואל הטבח, תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי לך, שים אותה עמך. אתה זוכר אתמול אמרתי לך לשמור לי מנה מיוחדת? תביא לי אותה עכשיו. כל זה בנוכחות שאול. שאול מקשיב לדו שיח בין שמואל הטבח, זה כנראה לא נאמר בלחישה, הוא כנראה מספרים לנו את זה, כן? זאת אומרת שזה פרט חשוב מאוד בסיפור. וירם הטבח את השוק, זה גם הירם הטבח, אתם יודעים, זה טבח טבח, מרים את השוק, השוק של בהמה, זה קורבן, זה משהו רציני, ועליה, השוק ועליה, ויסם לפני שאול, ויומר, הנה הנשאר, שים לפניך איכול, כי למועד שמור לך, למור העם קראתי. ויוכל שאול עם שמואל ביום ההוא. מבינים את הפסוק הזה? מישהו מסוגל לפרש את הפסוק הזה? מה קרה שם עם הטבח, עם המנה, עם השוק? שוק היה, זה בטוח. השוק היה מוחלט. מה אומר שמואל או הטבח או מי שמדבר שם? מה הם אומרים לשאול? בואו נקרא את זה לאט. והיה עם הטבח את השוק ועליה, ויסי לפני שאול. אני מניח שזה כמו שעשה הטבח. הטבח רק ביצע הוראות. אמר לו שאול, שמואל, בנוכחות שאול, אתה זוכר, אמרתי לך לשמור לי מנה? למישהו מיוחד מאוד שיגיע לפה? הנה, עכשיו תביא אותה. כן? טקס שלם, מביאים לו את הזה, והעם כולם מסתכלים, קרועים, כל הקרועים שם יושבים, ואף אחד כנראה לא נגע בשום דבר, ולא אכל שום דבר, עד ששאול נכנס, ושמואל נכנס. ואז מניחים לו את המנה, ותראו איך אפשר לקרוא את הפסוק הזה. ויומר, אני מניח ששמואל הוא זה שאומר, ויומר, הנה הנשאר, שים לפניך, אכול, כי למועד שמור לך, לאמור, העם קראתי. מה פירוש? אומר לו שמואל לשאול, בוא תאכל כמה שאתה יכול, כי כל האנשים שיושבים פה, הזמנתי אותם לכבודך, ואת זה שמרתי לכבודך, תאכל, ותיתן לאנשים לאכול. רבה, אתה הרבה, תחלק אתה את השיריים. תאכל. עוד פעם, תראו איך אני קורא את הפסוק. ויומר שמואל הטבח, תנה את המנה אשר נתתי לך, שנתתי לך אשר אמרתי ללך, שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק והעליה, וישם לפני שאול. כן? אז גם כבר זה פה, אתם מבינים, רגע של שקט, המנה מונחת לפני שאול, שאול בהלם. זה השאירו לי במיוחד, הביאו לי, שמרו לי במיוחד, מי ידע שאני אבוא בכלל? מישהו ידע שאני אבוא לפה? אני במקרה באתי, כי אל הנער היה רבע שקל וקצת דחף, כן? קצת תעוזה ואיך הוא אומר, נחישות. הייתה לו נחישות. ושאול הייתה רגישות ולא הייתה נחישות. אז הוא לא מבין מה הולך פה. שמרו לי במיוחד. אמרו לו, כן, שמרנו לך. עוד שנייה. שמרנו לך. ויומר, הנה הנשאר שים לפניך. אכול. אז אפשר להגיד, הנה הנשאר ממה שכולם כבר אכלו, ורק אתה חיכינו לך, והנה עכשיו השארנו לך כי ידענו שתבוא, זה עדיין אותו הלם. אפשרות שנייה לפרש את הפסוק. אפשרות הראשונה שהעליתי, זה שהוא אומר לו, הנה הנשאר שים לפניך, אכול, והנשאר שאתה שם לפניך, יוכלו האנשים שנמצאים פה. אתה תיקח ראשון, ואת הנשאר שים לפניך, ויוכלו כל הקרואים, כי, למור, העם קראתי. כי למועד שמור לך, למור, העם קראתי. אותם קראתי, כי שמרתי לך, הם באו בשבילך. קראת את הראש. הם משוגעים פה כולם. הכל משוגע פה. הכנה למה? לשיגעון. איך? הוא מרגיל, אתה אומרת, מרגיל אותו, אתה הרבה, קודם אומר לו. תראה איזה רבה אתה. תראה, בשולחן פתחתי לכבוד הטיש, עושים פה קודם. ברור שיש פה איזה טיפול מלחיץ כזה, משהו מנענע. כן? הכל פה מתנענע, ושאול מפסוק לפסוק, עיניו נפקחות, פיו נפקר בפי תימהון. מה רוצים ממנו? מה הולך פה? הוא לא יודע פשר לכל הדבר הזה. פשר. מה הפשר? אגב, התימהון הזה נמשך הלאה. בואו תראו הלאה. הוא קם בבוקר, עולים על הגג, ובאמת חזל אומרים, על מה הם מדברים על הגג? הלכות מלאכים לימדו על הגג. אבל גם אז הוא לא מבין. בסדר, שמואל הוא נביא, הוא איש אלוקים, הוא רב גדול. הוא לומד איתו סוגיית הלכות מלאכים, ברמב״ם, בתלמוד בסנהדרין. לומד איתו הלכות מלאכים. מדבר איתו על זה. בסדר, זה מה שיש לו לדבר, שידבר. לא מפתיע, לא... קצת מעורר תימהון, אבל מה הוא רוצה? וישכימו, אני קורא פסוק כבזיין, כבב, וישכימו, ויקהלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה, למור קומה וישלחך. ויקום שאול, ויצאו שניהם, הוא ושמואל, החוצה. הם היורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער, ויעבור לפנינו. תראו איזה ענווה ואיזה רגישות יש לשמואל הנביא וגם לשאול. הוא אומר לו, תגיד לנער שיתקדם, ותגיד לו שאנחנו תכף נגיע. מה האופציה השנייה להגיד? תגיד לנער, אתה תשב פה, אנחנו רגע הולכים לשם. מה יותר מכובד? תתקדם. יש ביטוי כזה בסוגיה בתלמוד, אחת הסוגיות בתלמוד, על המושג לך ואני אבוא אחריך. אם אדם אומר לחבר שלו, לך ואני אבוא אחריך, הוא צריך לשלם לו את ההוצאות. תגיד למישהו, לך ואני אבוא אחריך, או לא בא, גם אם הוא לא בא, נסע לי חינם, שאני צריך לשלם לו הוצאות הדרך. בגללך נסעתי, לך ואני אבוא אחריך. אבל אם אומר לו, אני אהיה ותבוא גם אתה, אז זה על דעתך. אתה תעשה מה שטוב לך. תבוא, אתה רוצה, תבוא, אתה רוצה, אל תבוא, אז אני לא אשלם לך הוצאות. אבל אם אני שולח אותך, לך ואני אבוא... זאת אומרת, יש פה משהו מכובד. תגיד לנער שיתקדם, אנחנו תכף נבוא אליו, תכף נדביק אותך. אנחנו צריכים פה להתעכב על איזה משהו, אבל אתה תתקדם. כי לא נעים לו שהנער לא יהיה שותף לסוד, אבל לא לתת לו את התחושה שהוא לא רצוי. אתה תשאר פה, לכן חזל שואלים על אברהם אבינו, שהוא אומר להם, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. אז חוץ מה שהוא אומר להם, שבו עם החמור, ולא שבו והחמור, בטח שהחמור נמצא, מה יש להשוות אותם לחמור? גם עצם הדבר, שהוא לא אומר להם, לכו לשם, ואנחנו נצטרף אליכם מאוחר יותר. אלא, וחזל גם עונה תשובה, הרב קוק עונה תשובה על זה, היינו בעולת ראייה. בכל אופן פה רואים שוב שגם שמואל מתייחס לנער או מלמד את שאול, לא צריך כל כך, שאול יודע לעשות זה לבד, אבל מנחה את שאול להגיד לנער להתקדם. ואתה עמוד כיום, והשמיעך את דבר אלוהים. עכשיו הוא הולך להגיד לו כל מיני דברים, בשם איש, כאיש אלוהים, ותסתכלו על הפרצוף של שאול בשלישית. פרצוף שאול בשלישית. ויקח שמואל את פח השמן. כן, הוא רוצה, הוא כבר מכין את האוזניים להקשיב, נכון? הוא אומר לו, יש לי דבר אלוהים לי אליך. הוא עוד מגרד שם איזה משהו, ככה, עושה ככה בתהלקות שלו, בתיק שלו. שולף את פח השמן. פח זה לא עשוי מפח, ולא מדיקט, אלא פח שמן זה הצורה של הכלי, זה כלי חרס, שנקרא פח, פחים קטנים, פח שמן קטן. ושופך לו על הראש. ויצוק על ראשו, אנחנו מצערי את התמונה, שאול הוא גבע קומה, שמואל לוקח את הקד, שופך לו שם מלמעלה, וכל השמן כזה נוזל, כזקן הארון, יורד על פי מידותיו, שמן הטוב, כן, יורד לו ככה, מטפטף לו על הבגדים.
שמן נורא
מלכלך. מה? הנערות שעושות כביסה כבר פגש אתמול, אתה אומר. היום אין נערות שעושות כביסה. כביסה סגורה היום. נורא מלכלך, כן, כל הבגדים שלו הוא מסתכל טוב, אז זה שלושה ימים שהוא הסתובב בשטח, אתה מבין שכנראה, מן הסתם הוא גם מתקלח, והחליף בגדים, והחליף סמלותיו, ועכשיו הוא שופך לו שמן על הבגדים. וגם נשק אותו נוסף לכל. גם זה מלכלך, מה? ויומר, מה זה ויומר? תקום מה הוא אומר לו. הלא, כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. מה זה הלא? מה, אתה לא מבין? מה רואים מהמילה הלא? האלם המוחלט. עכשיו שאול, הפנים שלו כבר, אין כבר יכולת לעשות פרצוף כזה יותר, כבר בזבזנו את כל הפנים המומות שאפשר לעשות. המם אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה צריך את כל זה? מה זה ההימומים הללו? למה לא ללכת דוגרי, להגיד לו ככה וככה וזהו. כן.
השם רועס בשאול, שאול לא מרפא מהמלוכה, הוא רודף אחרי דוד ורודף ורודף. זה המגדה מאוד מאוד חדה למה שקורה אחר כך.
אהה. כן.
הוא לא רוצה, ואחרי זה במועד הוא מתחבא.
כן, זה, תראו, אצל שאול אתה עושה, אתה מקדים את הבוחר, אבל אצל שאול יש כל הזמן מעגלים כאלה, אנחנו נראה את זה לאורך כל הדרך. סופו וראשיתו, ראשיתו וסופו, זה אחד הקשיים הגדולים בהבנה בכלל. צערנו, אנחנו חווים את זה בימינו דז'ה וו. כן, עוד שאלות, עוד הערות, כן. איפה את קוראת? אז לא הבנתי, מה את שואלת?
למה דווקא קומה? למה דווקא קומה? אני כבר דיבר על זה שזה איזושהי מידה ששולחת למעשה, והם כולה הולכים ללכת.
זה, אגב, יפה מאוד. המילה קומה מלמדת שהוא באמת לא ידע מה קורה. השכים בבוקר, הוא השכים אותו בבוקר, הוא אומר לו, קומה ושלחך. יש פה הדגשה מסוימת, יש פה איזה משהו, דברים בגו. כן, עוד הערות. שאלות. כן.
המושג, זה שקדוש ברוך הוא גלה את אוזנו, זה אומר, זה יעצור בעמו.
יפה מאוד, יפה מאוד. הערה חשובה מאוד. כן, זו מילה מעניינת מאוד. המקור הביטוי היא לעצור בעמי כמו יורש עצר. זו מילה תנכית, יורש עצר. הביטוי זה יעצור, לא אומר לו, זה ימלוך על ישראל. זה יעצור בעמי. מה זה? למה שלא יגידו? הנה המלך. הנה המלך. אני אשלח אליך את המלך שהם ביקשו, אני שמעתי את קולם, אתן להם את מה שהם רוצים. זה ימלוך. למה הוא קורא לו? זה יעצור בעמי. והוא ישיל יושיע את ישראל מיד פלישתים, כן? יושיע. כן? אבל זה גם נאמר כבר על שמשון. הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. יחל להושיע. אז לא רואה, הוא ימשיך להושיע את ישראל מיד פלישתים. אז להושיע זה ברור, זה התפקיד שלו. זה הרחמים שיש פה. אבל השאלה הזאת היא נהדרת. זה למה לא לקרוא לו זה ימלוך בישראל? למה להגיד זה יעצור בעמי? מה המשמעות של הדבר הזה? הערה חשובה מאוד. כן. עוד הערות, שאלות. כן. תן לכם, נחזור אליכם, אל דאגה. כן. יפה מאוד, חיכיתי לשאלות האלה. עוד יש הרבה שאלות לפנינו. אחד הדברים התמוהים זה הפירוט הבלתי מובן הגיאוגרפי של החיפושים אחר האתונות. חפשים פה, חפשים שם, הולכים לכאן, הולכים לשם. מה זה? מוזר מאוד, כן? ותראו את התיאור. ויעבור בהר אפרים, כן? עולה צפונה ממרכז נחלת ישראל, גב ההר, נחלת אפרים. ומשם עובר ויעבור בארץ שלישה. ארץ שלישה מופיע לנו גם בספר מלכים, איש בא מבעל שלישה, ארץ שעושה פירות, מבשילה פירותיה במהירות, אזור הבקעה. זאת אומרת, מהר אפרים הוא יורד כנראה מעלה אפרים, אזור מעלה אפרים יורד לבקעה, ארץ שלישה. ולא מצאו ויעברו בארץ שעלים. ארץ שעלים זה מה שנקרא היום ארץ המרדפים, מורדות בנימין. לכיוון הבקעה, זאת אומרת, הוא עולה עכשיו חזרה לאזור ארץ המרדפים. כביש אלון, מה שנקרא, כביש אלון. זה ארץ של אישה. ויעברו בארץ שאלים, כמה זה ארץ המרדפים, ויעבור בארץ ימיני, זאת אומרת, עולה עוד פעם לדרומה, זאת אומרת, הוא התחיל ישר עד הר אפרים, אזור היערות של אפרים, יורד לבקעה, עולה לשאלים, אזור המרדפים, ארץ המרדפים, ועולה חזרה לבנימין, ועולה עכשיו לכיוון מערב. חותך לכיוון מערב, כי הוא מגיע לאזור צוף. אזור צוף זה צד מערבי לרמלה, אזור נווה צוף של היום, קצת באזור ההוא, ושם הוא פוגש את שאול, שם הוא כאן נשבר מהחיפושים, ואז הוא עוד יורד דרומה, שאול בפרק י' שמואל ישלח אותו לאזור קבורת רחל, ובסוף הוא יחזור חזרה, ישלים את המעגל, יגיע חזרה לביתו גבעת שאול. גבעת שאול זה המכונה היום פסגת זאב. כן? יגיע חזרה לפסגת זאב. ארמון חוסן שם שנמצא, הדפים האלה של ארמון חוסן, זה גבעת שאול המקראית. אז למה הפירוט הזה? ארץ שאלים, וארץ שלישה, וארץ ימיני, מה? למה צריך? חיפש את האתונות ולא מצא, ויגיע לארץ, ויבוא לארץ סוף. למה צריך את כל הפירוט? שאלה במקומה, שאלה חשובה מאוד. כן, עוד שאלות. עוד פעם. זה, אני חושב שזה המשמעות של הרועה. אולי, עכשיו את יודעת מה, השאלה שלך התמימה הזאת, אולי מסבירה למה נדחף פסוק, לנביא היום יקרא לפנים הרועה. אני מבין, עד עכשיו לא הבנתי את המשפט הזה, עכשיו לאור השאלה שלך יש לי הסבר חדש, ויפה. זאת אומרת, מה הבעיה בעצם היא שואלת? היא שואלת, איך הוא לא ראה לבד? איך הוא לא ראה לבד? אז כמו שנביא לא אומר מהבטן שום דבר, אלא, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד, עד כדי כך שבלעם הרשע, להבדיל, היה נביא, ונורא רצה להגיד דברים אחרים, כידוע לנו, והקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? הקדוש ברוך הוא שם אותו כמו איזה זמם על הפה, והוא אמר מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להגיד, לא שמאלה ולא ימינה. מה? מה זה נבואה טבעית? לא שמעתי על דבר כזה. אברהם אבינו לא היה נביא במובן הזה של... סגולה. אני יכול להבין שההבדל הוא שנביאים אחרים, נביאי ישראל, הם מזדהים ממה שהם אומרים. אגב, גם זה לא תמיד. אני אראה לך בירמיהו, שירמיהו לחלוטין לא מזדהה עם מה שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לומר. גם יונה, גם יונה. אבל אצל ירמיהו הוא אומר, אמרתי לא אדבר בשמו, ובשמו לא אנבא, ולא אנבא עוד בשמו, והיא כאש בנאורת. כן? וניסיתי חלקל ולא אוכל. עשיתי לבלום את הנבואה, לא להגיד את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי להגיד, ויצא מהפה. אז מה, גם ירמיהו היה לו תופעה בלעמית כזאת. להבדיל, כן? אתה צודק, שאצל בלעם זה מאוד קיצוני. אבל אני אומר, אולי זה עכשיו מובנות הפסוק. לנביא היום, שאתה מבין היום, שנביא אומר רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד, נאמן לשמור את אשר ידבר השם אליו, זה הוא ישמור לומר, ולא בעל כורחו כמו אצל בלעם, אלא בתובנה אמיתית שזה, זה, זאת השליחות שלו. אותו דבר, הרואה. הרואה לפנים, יקרא הרואה. הם הולכים אליו לראות את הדרך על דרכנו אשר הלכנו בה, ומה הוא יגיד? מה שהשם יראה לו, הוא יגיד. אז את רואה עכשיו, זה השאלה הקטנה שלך, פתאום הבנו את הפסוק, למה את צריך איזה מין טרנספורמטור כזה להגיד? כי היינו חושבים, באמת רנטגן, הוא רואה הכל, ואז הוא אומר, רגע, הוא לא רואה? הוא לא רואה, אגב, שמואל יקבל גערה גדולה מאוד על הראייה שלו. זוכרים? מתי? כשהוא בא למשפחת ישי, ושם הקדוש ברוך הוא אומר לו, האדם יראה לעיניים, אלוקים יראה ללבב. אתה לא רואה טוב, הוא אומר לו. אתה לא רואה טוב. כן? למה מגיע לו שם איזה גערה פתאום, על זה שהוא לא רואה? מה קרה? הוא הרשה לעצמו פתאום לראות בעצמו. אז אולי זה באמת מסביר את הפסוק הזה, שנביא היום, שהוא שומר לשמור, ואומר רק את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לומר, הנביא רואה את מה שהקדוש ברוך הוא מראה לו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה, מחר אני שולח אליך, תתכונן, תכין לו פולקה, שיהיה לו אוכל לאכול, שולח לך אישיות חשובה, כן. נבואה קטנה, לחש לו. לא היה צריך להרדים אותו, ללא הרדמה. נבואה ללא הרדמה. אגב, זה אומר משהו. אגב, הביטוי הזה שאתה אומר, ככה שאתה מזכיר לי, מופיע בעמוס. כי לא יעשה השם אלוקים דבר, אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. נכון? ככה כתוב? אני מצטט נכון? שתנח לפנינו, למה להגיד בעל פה? פרק ב', שם אלוקים דיבר, מי לא ינבא? כן, אריה שעה, כן, לפני פסוק ז', כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אז הנה יש לך פה פרומו. איפה עמוס יודע להגיד שיש גילוי סודות? מגלה לו סוד. זה לא ממש נבואה כבירה או גדולה, מגלה לו סוד. כן. אני תראי איך זו, כן. יפה, את שואלת שאלה חשובה מאוד, וקשה מאוד, היא שאלת השאלות על, בכלל על כל מה שקרה עם שאול. האם שאול הוא לכתחילה או בדיעבד? ואם הוא בדיעבד, האם שמואל שם לו רגל, או תומך בו, אוהב אותו, וכן הלאה וכן הלאה. המסקנה היא חד משמעית. חד משמעית. מה? עד מאוד. איך אתה רואה את זה?
זה שהוא הצטער, אמר לו חדל.
אז זה אתה הולך מקורות שאינם ידועים עדיין.
הוא לא רוצה להעמיד
את זה. מקורות שאינם ידועים.
מיד עשית.
רבותיי, גבירותיי.
יש לי קושייה. גם על מה שאתה הולך להגיד.
מה ישקעו? מה זה? תראו איזה אורש בעיניו.
יש לי קושייה.
כן. נשיקות נשיקות. אתה אומר, לא כתוב נקודות וישחהו. נקודה.
הוא לימד אותו הלכות מלאכים?
כן. מי ידע בעצמו הלכות מלאכים?
שמואל ידע
הלכות מלאכים. ודאי ששמואל
ידע. שכמו שאנחנו לומדים הלכות מלאכים, אנחנו לומדים על קרן, ולא על פח.
יפה, אבל עד הרבה אתה לומד מכאן, שמי נמשך בקרן? רק מלכי בית יהודה. שמואל יודע את ההלכה. הוא יודע שהוא לא משבט יהודה, הוא יודע שהוא נמשך בפח. אז אתה אומר, נכון? חזה ולא חזה. נכון? הוא חזה וכן חזה. שלא תימשך מלכותו. דוד שנמשכה מלכותו נמשך בקרן, שאול שלא נמשכה מלכותו נמשך בפח. אבל זה שלא נמשכה מלכותו, זה לא בגלל שהוא נמשך בפח. אלא כי הוא עשה טעויות, הוא שגה. שגיאות גרמו לו ליפול. שגה ברועה, כמו שכתוב לומר. שגה ברועה כפשוטו. אבל אין ספק, פה מהפרק הזה שאנחנו קוראים, האם שמואל רואה בשאול את האדם המתאים, את האדם הנכון, במקום הנכון, האם הוא מכין אותו היטב, בלי שום ספק. אולי גם כל הטיפולים בהלם שהוא עושה לו, גם אין חלק לאותו עניין. אנחנו עדיין נשארנו עם השאלות, עוד לא ביררנו מה העניין של הטיפול בהלם. אבל ודאי שהוא מפתיע אותו, והוא מגלגל עמו, והוא מדבר איתו, והוא שם עליו, שופך עליו את השמן, והוא אומר לו, לא, מה, אתה לא מבין, באור בעיניים, ונושק אותו. עד פניו מה שקראנו פה, כל מה שעושה שאול, שמואל לשאול, הכל לכבודו, הכל לחזקו, הכל להעמידו על מכונו. ואתם תראו שעוד הרבה יותר מזה. נקרא את פרק י', עוד מעט נציץ שם ונראה את הפרקים בהמשך. חד משמעית, שמואל דוחף אותו קדימה. למה זה לא הצליח? תהיה שאלת השאלות. כן. כן, זה מה שהסברתי עכשיו. זה מה שהסברתי בעקבות השאלה שלה, שלמה צריך את הפסוק הזה, הדחוף הזה פה באמצע, שלפנים בישראל, כה אמר האיש, בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרועה. כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. למה צריך את הפסוק הסבר הזה? אז הבנו שכמו שהוא נביא אומר את דבר השם, הרועה רואה את מה שיש, את המציאות, הוא רואה מה שהקדוש ברוך הוא מראה לו. עדיין קשה הפסוק, אני לא אומר, לא תירוץ מוחלט. כן. כן.
הנבל, אבל יש פה זה מהלך שהנער כאילו מדריך את הנער, את הנער, כאילו השליח של השם, הנער כאילו השליח של השם, נוגע אותו מרחב בכוח, עוד נכת פה, ואחרי זה גם מביא לו כסף, הנער מביא כסף לשאול, כאילו,
הוא מביא את המטבע. יפה מאוד. מה משתמע מהשאלה הזאת? אתה שואל יפה, שרואים שהנער הוא היוזם, ולא רק הנער הוא היוזם, יש לנו עוד יוזמים, הנער ממש דוחף את שאול להיפגש, שאול לא רוצה. מתעקש, עקשן, הוא אומר, אין לנו מה לשלם לו, אפשר, תרוצים, תרוצים הוא טוב. תלך קדימה, מה הבעיה? למה הנער הוא זה שצריך לדחוף אותו ללכת? ומי עוד דוחף אותו? הנערות. גם פה רואים יפה מאוד מה אנשים חושבים, שפת גוף של אדם משתקפת בביטוי של אדם שעומד ממול. אנחנו הרי לא היינו במעמד הזה, הנערות היו שם, הם ראו את שאול, מאוד התרשמו ממנו, כנראה לפי אחד הדעות בחזל, הם דיברו יותר מדי כדי להסתכל על יופיו, ואחר כך, אחרי שהם עיכבו אותו בדבריהם המיותרים, מה הם אומרים לו? מה הם אומרים לו? ואתה עלו, כי אותו כיום תמצאו אותו. כאילו, הם אומרים לו, נו, 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 הם עושים לו, נו, 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 אל תתעכב, למה אתה מתעכב? נו, לך, תעלה, נו, ת... כן. והתפעלות אגב, הנערות הן גם מהממות אותו. כי הם שואלים את הנערות, יש בזה, נכון איך הם שואלים? הם שואלו את הנערות, והם המצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להם, יש בזה הרואה? ויאמרו להם, ביחד, שניהם, הנער ושמואל, שאול ביחד. ותעננה אותם, ותאמרנה, יש. נכון? זה מספיק. מספיק דיו נבואי יבוזבז על מילה אחת. אמרו יש, הנה לפניך מהר, לך מהר, לך מהר, למה לך מהר? כי הם רואים אותו כזה, הולך כזה, מסכן כזה, הוא לא כל כך רוצה. מה? הנער מושך אותו, סקפטי כזה. הנה לפניך מהר, אתה, כי היום בא לעיר. היום בא לעיר, היום, אתם לא מכירים אותו, אתם חדשים פה באזור, אתם לא מכירים? הוא בא לכמה שעות ונעלם. לאן הוא נעלם? הולך לעיר אחרת. יום פה, יום שם, יום פה, יום שם. שמואל, הנביא, מסתובב מעיר לעיר. כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה. כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול. כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח. אחרי כן יאכלו הקרועים. ואתה עלו, הרי בפסוק הזה אתם מבינות מה עשה שמואל לשאול, שאמר לו, אתה תברך את הזבח. הנערות כבר אמרו, הוא מברך את הזבח, הוא הרבה, ואחר כך כולם אוכלים. ומשהו הגיש לו את המנה הגדולה ככה לפניו, אמר לו, אתה תברך את הזבח ותן לכולם לאכול. כן, אז כבר שמואל, שאול כבר יודע שיש פה איזה עיוות בפרוצדורה, משהו פה נעשה לו. אבל שימו לב שהנערות קודם כל מדברות ומדברות ומדברות, ומספרות לו את כל העלילות, כל מה ש... מי שאל אתכם? רק שאלו אם יש. אמרו לו, בדיוק, היום הוא הגיע ועוד שעה הוא הולך. אז תזדרזו. עוד הימום. הכל פה נעשה בצורה מהרגע ששאול נתן את הסכמתו לבוא אל הרועה, יש לי הרושם שהוא קצת מתחרט על זה. מה הולך פה? הכל פה פתאום נהיה מוזר ומשונה בעיניו ומתמיה. עוד בסוף שמן על הראש, ועוד אומר לו, משכתי אותך למלך. מה, מי ביקש ממך? מה זה? מה קורה פה? מה קורה פה? שאלת השאלות עוד לא שאלתם. שאלת השאלות עוד לא לשאלה. כן. דברי בכל רע. הנער אומר את זה, הנער, זה לא הם, הנער אומר לו. יפה מאוד, חיכיתי לשאלה הזאת. תראו איזה דבר מוזר, מה הנער אומר לו? בוא נלך אל הנביא, ואל הרועה, ומה הוא יגיד לנו? מה הוא צריך להגיד? איפה אתונות? איפה אתונות? אומר לו הנער, בוא נלך, אחרי שכבר בעצם שאול התייאש מן האתונות. כבר לא מחפש יותר אתונות, הוא אומר, אבא כבר שכח את האתונות, אבל לא אכפת לו מהאתונות, הוא ידאג לנו. אמרו לו, בוא, שווה עוד התעכבות, אם כבר הגענו עד פה, בוא נלך לשאול על עצם הדרך. אולי טעינו בדרך. הוא לא בא לשאול, איכן האתונות? ויגיד לנו, איכן האתונות? הרי הוא רואה הכל. יש לו GPS, איך זה נקרא היום? לא יודע מה. הוא ימצא, יש לו שידורי לוויין על כל עתון, יש לה חיישן כזה, והוא ימצא, הוא איש אלוקים. לא זה מה שהנער אומר לו, בוא נבדוק. בוא נשאל אותו על דרכנו אשר הלכנו. מה? מה רוצה הנער? מה רוצה? ולמה ללכת לאיש אלוקים בשביל אתונות? נו, הנה, אתה רואה טוב שאת שואלת. מה? על מה שכבר עשינו, או מה שצריכים לעשות בעתיד? נכון? תסתכלו עלינו היום. כמה קשה שאין לנו נביא שיודע מה יהיה ומה צריך לעשות. וגם להגיד לנו על דרכנו אשר הלכנו. האם חיבקנו חיילים בגוש קטיף, זה הטוב? האם להרביץ מכות לשוטרים, זה טוב? צריך איזה מישהו שיגיד לנו, על דרכנו אשר הלכנו. הרב קוק כותב באיגרת, זה לי ימים רבים אשר שמתי על דרכי. אני מתבונן על הדרך, הרואה, הראיה. מתבונן, הוא שם על ליבו, הוא אומר לו, בוא נלך לאיש הזה שיגיד לנו, האם הלכנו נכון. מה קרה? מה? תחפש אתונות. מה הסיפור? עכשיו אני רוצה לשמוע את שאלת השאלות. עכשיו שתי שאלות שהם, אחרי שנשאל אותם, אפשר להגיד, ניצינו הרבה מהשאלות. יש בטח עוד, אבל...
זה משהו שסתם עולה לי כהקבלה על הסיפור של בלגש בגבעה, שהנער עם אדונר, אומר לו, בוא נסו אל יבוסי. הוא לא שומר בלוף ילד בנימין,
ומשם... מעניין מאוד. שוואה יפה מאוד. לא לזה התכוונתי שאלת השאלות, אבל בהחלט הערה יפה שצריכה לתשום את הלב. יש הרבה הגבלות מעניינות בין סיפור שאול וסיפור פלגש בגבעה, זה הערה יפה מאוד. עוד לא נתתי דעתי, צריך לחשוב איך... יש עוד כמה הגבלות כאלה, בהחלט, שהוא שוחט את הבקר, אחר כך שהוא מגייס את הצבא, יש, יפה מאוד, זה הערה יפה, אבל אנחנו מחפשים את שאלת השאלות, שעדיין לא שאלתם. השאלה בהי הידיעה. ספר הפתגמים, זה רמז טוב, ספר הפתגמים. מה? איזה פתגם לקוח מכל הפרק הזה? בספר הפתגמים. מה? נו, תגיד כל רם, תצעק. לא, זה בפרק הבא. פרק הבא, גם את זה אנחנו נחכה, אני אשמור לך את זה, זה זכותך להגיד שבוע הבא.
הלך לחפש אתונות
ומצא מלוכה. נכון? מה רוצים להגיד בביטוי הזה? למה זה הפך לביטוי? מיצוי הפרק, נכון? מיצוי הפרק, ביטוי קטן. הלך לחפש אתונות, מצא מלוכה. נו, מה משמעות המשפט?
רצה למצוא את הדבר ומצא משהו אחר.
כן, משהו שטות. שטות, חיפש איזה שטות וגילה יהלום. נכון? אדם הלך, כמו שלא דורך לכם אולי הבלות, הלך לחפש בבנק איזה, לא יודע מה, הלוואה, והתיישב ליד איזה גברת, ובסופו של דבר התחתן איתה. משהו כזה נחמד. השגחה אלוקית כזאת. נו, אז עכשיו מה השאלת השאלות? או, תשאל הפוך, וזאת שאלת השאלות. מי צריך את האתונות האלה בכלל? מה הולך פה האתונות האלה? טונות של אתונות. תראה כמה אתונות מרוחים פה בספר הזה, בפרק הזה. עבדו אתונות. אז הוא אומר לו, לא, אבא כבר יפסיק לדאוג לאתונות, ידאג לנו. אז עזוב את האתונות, הולכים לאיש האלוקים. הוא אומר להם, אה, אתונות, אל תדאגו לאתונות, האתונות נמצאו. אתה חושב שגמרנו עם האתונות? בפרק י' הוא אומר לו, אתה תלך ותפגוש אנשים בדרך, והם באים מקבורת רחל, והם יגידו לך, נמצאו האתונות, ואביך חדל מן האתונות, ודאג לכם. מה ישראל? מי צריך את האתונות האלה? מה האתונות האלה? הלכו לאתונות, בסדר, ועוד השאלה שלך, תראה כמה שהיא עכשיו חזקה וגבירה, מסתבר שהנער לא מחפש את האתונות, אלא דרך, דרך, עבדה הדרך. מה הקשר בין אתונות לדרך? ומה זה לחפש אתונות? ולמה עבדו אתונות בכלל? ומה השם, מה עשה השם ככה לאיש הזה? מה הוא מתעלל בו? מה האתונות האלה? מי צריך את האתונות? ולמה דווקא אתון ולא חיה אחרת? מה? וכי אין משהו אחר לאבד שצריך לחפש? רק אתונות הולכות לאיבוד. מוזר, מוזר ביותר. תמוע מאוד. ועל כל בי כל זה מרחפת שאלת השאלות, האימא של כל השאלות, למה שאול? למה שאול? מה הוא, מה מצא בו הקדוש ברוך הוא שהוא יהיה המלך על ישראל? ואני מניח שאם נצליח לענות על כל השאלות העצומות האלה ששאלנו, ומן הסתם יש עוד כמה כאלה קטנות מתקפלות לנו פה בכפלי הפרק, נתחיל אולי לדגדג משהו בתשובה לשאלה הגדולה. זאת אומרת, השאלה, למה שאול, היא לא יכולה לענות, אם נענה עליה ככה באיזה תשובונת קטנה, חטאנו לתנך, חטאנו לשמואל, חטאנו לכותב הספר, צריך לאסוף, לערום את כל התמונות האלה שמצטיירות פה, כל תמרור כזה הוא אמירה, המקומות שמחפשים, האתונות שהלכו לאיבוד, הנער, הנער שהוא זה שדוחף, והוא לא מכיר את שמואל, הוא לא מכיר את שמואל, אתה תגיד, בסדר, את הפנים הוא לא מכיר, אבל הוא בטח שמע עליו, לא, הוא גם לא שמע עליו. ולא רק שהוא לא שמע עליו, אתה התחלת להגיד איזה הערה, אתה לא זוכר, התחלתי להגיד איזה הערה, ואמרתי, צריך עוד לחדד את זה, יש פה שאלה עצומה. לא רק שהוא כנראה לא מכיר, לא כנראה, הוא לא מכיר את שמואל, אלא הוא גם לא שמע שמואל, וגם לא, וגם לא מעריך. הוא גם לא מוכיר. איך אני יודע שהוא לא מוכיר את שאול, את שמואל? או את הנביא הזה, את הרועה הזה, שמי שיש, מי שלא יהיה. לא, זה הנער. הנער זה איש פשוט כזה, מה יש לו כל היום? רק לקרצף את גביהם של האתונות ולהכיל אותם קש. בדיוק. מה, תראו את השיח הזה. אומר לו הנער, בוא, יש פה, ותראו שהנער אומר את זה בתחילו ורחימו. הוא לא מציע לו מיד בתחילת המסע. אם זה רנטגן כזה, אז לא חבל על הזמן. נלך ישר לרנטגן והוא יגיד מה לעשות. הלא כן? למה לחפש בדרך רציונלית? וזה צריך דרך. ירדו, ילו, לבקעה, להר, ירדו, חזרו, מה? טירוף, אתונות, כולה. תגידו, 200 אתונות, 2,000 אתונות. לא יודע מה, כל המפעל המשפחתי ירד לטמיון. מה הסיפור? והנער בכלל מציע רק אחרי בסוף ששאול מתייאש, אז הנער שולף איזה איש אלוהים מהכובע, ואומר לו, בוא נלך, ושאול מתנגד. אומנם באלגנטיות, אבל מתנגד, הוא לא מוכן. ותירוץ, מה התירוץ? אין לחם, אזל הלחם מהכלי, ואין לנו תשורה להביא לאיש האלוהים. אז תגידו, למה אתה מסתכל על זה בעין חמורה? נכון? ואת עזרתי קצת, תסתכל בעין חבורה. אולי הוא באמת, זה לא נעים, כאילו מה, אנחנו נבוא לאיש האלוהים, אין לנו מתנה, שי צנוע. לוט בזה שי צנוע, זה צ'ק של $10,000 לישיבה הקדושה. אין לנו מה להביא לו. אי אפשר לבוא בלי כסף, בלי מתנה. אי אפשר, לא מנומס, לא מכובד. לא, זה טוב או לא טוב? אתה אומר זה טוב. common sense. תראה, אני אשאל אותך, הזמינו אותך לחתונה. חתונה אגב כתוב בהלכה שאם אדם אוכל בסעודה של חברו, על פי הלכה צריך להביא מתנה. לפחות שוות ערך הביסים שנעצת את שיניך באוכל של החתונה. כי אנשים על דעת זה, אז על דעת זה הם מזמינים אורחים שיביאו מתנה. זה ממש מופיע בהלכה, שכון ארוך. עד כדי כך שפעמים יש אנשים שלא נעים להם להזמין אורחים, כי אחר כך הזמינו אותם, וצריכים להביא מתנה, וארוחת ערב בבית יותר זול מלהביא מתנה לחתונה. אז אתה אומר, מה? אתה אומר, בינימום, מידה דהווה, הסעודה זוגית ומסעדה זולה. בסדר, בינימום. אבל יש לזה ממש משמעות יחתיות. אתה אומר, זה כמו זה, זה כמו זה. כן? אבל אני חושב שאתה לא היית נמנע לקחת את המתנה באשראי, מה שנקרא. לא הספקת לקנות מתנה לאחד מחבריך הטובים, ואתה רוצה לבוא לשמח אותו בחתונה, זה שלא הבאת מתנה, אז תביא בעוד שבועיים, תרשום בפנקסך, אני חייב להביא לו מתנה, שכחתי להביא לו מתנה. נכון? אתה לא תימנע מלעשות את זה.
מה השפעה?
אותו דבר פה, אין לו כרגע מה להבין, ומה? אז תשלח בדואר בעוד שבועיים. שלח תנער, הנער ישמח מאוד להביא... כן? זה נראה תירוץ. לא מוצדק. ומה גם, כדי להכריע שאלה כזאת, שהיא אומרת שלילי, ואתה אומר חיובי, מי הכריע? איך יצדקו דברינו, דברינו? הרי צריך להוכיח את זה. הרי אנחנו לומדים תנך, התנך יוכיח. התנך יוכיח. בוא נאסוף מקומות שבהם יש איזשהו אזכור קשר בין מתנה ונביא, בין לחם ונביא, ובין שי, או מה להביא להביא. נכון? הבקשה. בבקשה, בבקשה. כן, עכשיו זה למלך, זה לא לנביא. מלך צריך להביא לו מתנה, גם זה הכל סמלי, זה הכל סמלי, יש שם סמלים עצומים, נגיע לזה בעזרת השם בעוד כמה שבועות. אבל בואו תסתכלו בבקשה, נשלח אתכם לכל מיני מקומות נחמדים, למשל בספר עמוס פרק זין פסוק י' ב', ספר מיכה פרק ג' פסוק ה', וספר יחזקאל פרק י' ג' פסוק י' ת'. אז בבקשה, בואו נתחילו בעמוס פרק זין פסוק י' ב', מה כתוב לנו שם? נשא פלאים בנביאים. עמוס הולך לנווה, סוף סוף הלך האיש הזה העמוס בדברים, חזל אומרים, היה מגמגם, ושינס מותניו והלך מארץ יהודה להינווה על ישראל, והוציא מכליו את אחד מנביאי הבעל שם, והוא אומר לו, מה שאומר עמוס זה נורא והיום, תהרוג אותו. תהרוג את עמוס. אומר לירובעם, וישלח אמציה כהן בית אל, אל ירובעם מלך ישראל, אמור, קשר עליך עמוס, בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. למה? כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירובעם וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ומי שאומר את האמת, צריך להרוג אותו. סכנה פשוטה, שחוט אותו. ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם ושם תנווה.
לך מפה, אל ת... אגב, למה הוא לא הרג אותו המציאה? לא קיבל אישור, לא קיבל אישור מהשלטון. למה? ירובעם אמר לו, מה אתה רוצה מהחיים שלו? אלוהים אמר לו להגיד, הוא אומר את האמת, מה אתה רוצה? מה אתה כועס? כן, זאת הערה ביקורתית, יפה שהמציאה לפחות נשמע למלך. ואז הוא רק אומר לו, לך, תאכל שם לחם. הוא אומר לו, ובית אל לא תוסיף עוד להינווה, כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. פה זה לא משחק ילדים. לך, תמכור את הנבואות שלך ולחם ביהודה. מה אומר לו עמוס? תסתכלו. נעליו, עד אם כן נשמתו, שעושים ממנו מנווה תמורת לחם. ואומרים לו, אומר עמוס, ויען עמוס ואומר למציע, לא נביא אנוכי, ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי, ובולס שקמים. אני לא מתפרנס מנבואה. יכול להיות שיש לו עקיצה חוזרת למציע, שהוא, כל תזונתו זה מהתזנונים של העבודת הלילים שלו. ויקחן ישם מאחרי הצון, כמה תפקידים, כמה מקצועות יש לו, בולס שקמים, מה זה, זה יש בזה מחלוקת הפרשנים, האם זה אוסף את השקמים ועושה מזה איזה ממרח, איזה נוזל, או בולס שקמים, הכוונה גודע את הצי השקמים, ואז עושים מהם קורות כאלה ישרות ויפות, או בוקר, בוקר זה קאובוי, ואחרי הצון הוא גם רואה צון, יש לו המון תפקידים, לחם הוא לא לוקח בתמורה לנבואותיו. ואתה שמע דבר השם, אתה אומר לא תנווה על ישראל ולא תטיף על בית ישחק, לכן וכו וכו וכו. בכל אופן רואים מפה שלחם ונבואה זה לא משהו כל כך נחמד וחביב. אמרנו ספר מיכה, פרק ג' פסוק ה'. כן, זה משהו שנחמד מאוד לימינו, לא כל כך נחמד. פסוק ה'. כה אמר אדוני על הנביאים המטעים את עמי. איזה נביאים? שמתאים את עם ישראל, נביאי שקר, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, ואשר לא ייתן על פיהם, וקידשו עליו מלחמה. אין? מי שלא נותן לו, הם אנשי שלום, מאוד אוהבים שלום, אבל אם מישהו לא נותן על פיהם, בפשטות פה הכוונה, לא מתיישר וישר את הקו על פי האג'נדות שלהם, אז הם כבר אנשי, מה להם ולשלום? הם ושלום כבר לא נזכר בכלל. מכירים את זה מימינו. כל מיני נביאי שקר ודברנים. אבל בפשטות הכוונה פה, אשר לא ייתן על פיהם, כן? הב-הב, נביאי הב-הב. תביא קצת אוכל, נגיד לך מה שאתה רוצה. לא תביא אוכל, שרוף אותך. יחזקאל, בואו תפתחו יחזקאל פרק י' ג' פסוק י' ת'. יוד גימל, פסוק יוד ת'. טוב, אז זה נקרא אולי מפסוק יוד זין, זה קצת מבוא. ואתה בן אדם, שים פניך אל בנות עמך, המתנבאות מלבהן, והנבא עליהן. כן, יש מספיק בנות שיכולות גם להתנבא בשם השם, אבל יש תופעה כזאת של בנות הנביאים ומתנבאות מליבהן. ואמרת כה אמר אדוני אלוהים, הוי למטפרות כסתות על כל אצילי ידי ועושות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות. הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה. ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ולכנה. ובפתותי לחם, להמית נפשות אשר לא תמותנה, ולחיות נפשות אשר לא תחיינה, בחזבכם לעמי שומעי כזב. כן, מי השם בכל מה שקורה פה? הלחם השם, הנשים השמות, הבנות, הנביאות מליבהן, או העם שאוהב כזב. יש עם שאוהב שישקרו אותו, יספרו לו סיפורים, עם בת יענה. כן, אז השאלה מי הגנב פה? החור גנב, האכבר גנב, או הלחם מגניב. עושה רושם שכולם ביחד. כן? אז גם פה רואים למה הן מתנבאות בשביל שעלי שעורים ופתותי לחם. אז כל הדימוי הזה של נביא ואוכל הוא לא נראה טוב. לא מצטלצל טוב בתנך. והרושם נראה ששאול, לא רק שהוא לא מכיר את איש האלוקים הזה, הוא גם לא כל כך מוכיר. זה לא הדרך שלו. זה לא דרכו. נצטרך לעצור פה באמצע המתח, לצערנו, עזרת השם שבוע הבא, ננסה לפתור את כל הבעיות, לשחזר אותם כמובן במהירות, וננסה להביא עוד ראיות. אגב, כדאי לקרוא את פרק י', יש שם עוד גילויים מעניינים מאוד לקראת השיעור הבא, ונוכל להתחיל ישר עם שאלות על פרק י', ועל שני הפרקים ביחד נעשה דיון של תשובות. לילה טוב לכולם.